כן, אנחנו עוברים לפרשת חיי שרה, ש... כן, יש בה משום מעבר מדור לדור. כלומר, בפרשת חיי שרה מסתיימים חייהם של היסודות שלנו, שדיברנו על זה בפעם שעברה, על אברהם, גדלותו של אברהם, כמו שהבאנו את המהר"ל, שהוא מוגדר צור, הוא מוגדר מגן, הוא היסוד, מגן אברהם, הוא היסוד של כל עם ישראל, האמונה שלו היא היסוד שלנו, הזכרנו את היסודיות של ברכת אבות, כן, וכנ"ל שרה, אברהם ושרה שהם היסודות, הביתו לצור חוצתם ומקבת פור נוכרתם, שחזק דורשים את זה על אברהם ושרה, שהם היסודות של האומה, ופה בפרשה הזאת אנחנו... התורה מספרת לנו על מיתתה של שרה וקבורתה, ולאחר מכן בהמשך על מיתתו של אברהם וקבורתו. כן, ואנחנו עוברים לדור הבא, שזה יצחק, יצחק אבינו, שזה בחינה אחרת בפני עצמה. כן, יצחק הוא... שכבר התחלנו אותו כבר בפרשה שעברה, אולי אפילו לפני כן, מאז שעברה מתבשר על לידתו של יצחק, כן, אבל בפרשה של עברה, בפרשת וירא, שם סיפרנו על לידתו של יצחק, על ברית המילה של יצחק, כן, וכנ"ל על אחרי זה בסוף הפרשה גם על העקדה. כן, אנחנו רואים שיצחק הוא הקדוש. כן, הוא הראשון, אולי חז"ל גם אומרים שאברהם נצטווה על ברית המילה לפני לידתו של יצחק, כדי שיצחק ייוולד מתוך קדושה. היינו כאשר אברהם כבר היה קדוש על ידי שהוא צווה על המילה, קיים את המילה, ולאחריה הוא גם התבשר על כך כי שיוולד לו את יצחק. שאחרי ברית המילה, בסוף פרשת לך לך, שהשם ציווה את אברהם על הברית, ואז הוא אמר לאברהם בהמשך לזה, וברכתי את שרה ונתתי ממנה לך בן. ואז אברהם אמר, ואז השם אומר לו, אבל שרה אשתי הולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי איתו, את בריתי איתו לברית עולם לזרוע אחריו. כמו שאברהם, ההתבשרות על יצחק הייתה לאחר הציווי המילה, ויצחק נולד לאחר שאברהם נימול. יצחק הוא הראשון שנימול לשמונה, ככה אנחנו גם אומרים בברית לפי אחד הפירושים, אשר קידש ידיד מבטן, זה יצחק, שהוא מבטן היה קדוש. ואחרי זה הוא הראשון שנימול לשמונה, אברהם נימול בן 86. כן, אברהם הוא נחשב לאבי הגרים, כיוון שהוא התחיל כגוי, לפי גם חז"ל במדרשים, הוא האמין, האמונה שלו בקדוש ברוך הייתה או בגיל 3 או בגיל 48, כן, אבל יצחק הוא נולד בקדושה, נולד כשאברהם מאמין, כשאברהם נימול, הוא נימול לשמונה, כן, והוא גדל בקדושה, כן, אז יצחק הוא כולו גדל בקדושה, ובהמשך לזה אפשר שזה גם כל סיפור העקדה, שזה סוף פרשת וירא. כלומר, ואולי זה דווקא מתוך זה. יצחק דווקא מתוך העובדה שהוא כל כולו קדוש, והוא נימול לשמונה, וכל המציאות שלו היא קדושה, רק הוא מלמד אותנו ואת כל הדורות העתידיים את היכולת הזאת להעלות קורבן להשם. היינו למסור את הנפש על השם, לייחד את כל כוחותיו אל השם. כלומר, יצחק... הוא גדל בקדושה, הוא כל כולו קדוש, ולכן הוא, כיוון שהוא ככה גדל, ככה הוא נולד, ככה הוא גדל,
אז ממילא בניסיון של העקדה שהיה ניסיון גם לאברהם וגם ליצחק, אבל ליצחק שאנחנו זוכרים את ברית יצחק, את את העקדת יצחק, שהיצחק נעקד, אז אנחנו זוכרים את המסירות הזאת עם מוכנות של יצחק להעלות קורבן להשם, שזה ודאי מבטא את העובדה שיצחק הוא כל כולו קודש, כל כולו שייך לאלוקות, עד כדי כך שלפי חז"ל, לכן יצחק מכונה עולה תמימה. כלומר, לאחר העקדה יצחק מכונה גם מבסוף, הוא לא עלה לקורבן, אבל המוכנות הזאת שלו נתנה לו מציאות באישיות שלו כזאת שהוא נקרא עולה. יש לו איזושהי מציאות שהוא התקדש. כן, אנחנו רואים פה שיצחק הוא כל כולו קודש, וזה מה שמתחיל פה הסיפור, לכן בפרשת חיי שרה מתחיל הסיפור עם יצחק, ולכן בהמשך של הפרשת, יצחק הוא לא הולך אפילו גם לא, הוא לא עוזב את הארץ, הוא גם לא הולך להביא את אשתו. כן, מופיע במדרש, יש כאלה שהולכים אצל זיווגה, ויש כאלה שזיווגם בא אצלם. יעקב הלך אצל זיווגו, ויצחק זיווגו בא אצלו. כן, הרב צבי היה מעריך מאוד בעובדה שיצחק, הוא מבטא איזושהי פסיביות כזאת, שכאילו מביאים לו אישה, עוקדים אותו, מעלים אותו לקורבן, מביאים לו אישה, למרות שנראה בהמשך של הפרשה תולדות, אז יצחק הוא גם מבטא איזושהי פעילות עם הבארות, אבל יצחק הוא איזשהו פסיביות, אבל רב צבי הדגיש שהפסיביות של יצחק היא לא פסיביות פסיכולוגית, אלא היא פסיביות של התבטלות לאלוקות. כלומר, יצחק הוא בטל לאלוקות, כל הפסיביות שלו היא ביטול לכוח השמיימי של האלוקות, כיוון שהוא כל כולו קודש, כל כולו נפעל אל האלוקות, שזה מתבטא גם בקורבן, בעקדה, וזה מתבטא פה לאחר מכן בסיפור הזה של של הנישואים, שזה יצחק הוא לא הולך לחפש לו אישה, יצחק הוא הולך, העבד אליעזר הולך להביא לו אישה, שכמובן אחרי זה יצחק הוא זה שצריך לשאת אותה לאישה, כביכול חז"ל אומרים גם כשהוא בדק אותה אחרי זה, אבל יצחק הוא מכוח העובדה שהוא בטל האלוקות, אז ממילא הוא גם מתאפשר לו שכל מה שגם הדברים כביכול באים אליו שמבטאים אותו על הלכות, ולכן יצחק בא, הוא נותן לנו בא, כמו שהזכרנו שאברהם הוא זה שייסד בעם ישראל את הכוח הזה של הקדושה, של מידתו של אברהם, שזה מידת החסד, מידת האמונה, מידת התקיפות, מידת החוזק. יצחק הוא מבטא איזשהו כוח כזה שחזל מכנים אותו מידת הגבורה, אבל זה גבורה שהיא ביטוי להתבטלות האלוקות, שעל ידי זה הוא מאפשר שהגבורה האלוקית מופיעה דרכו. זה הכוח הזה של יצחק שהוא כל כולו הוא קודש. אז זה שינוי הדורות, אנחנו רואים פה בפרשה שלנו שמצד אחד שרה נפטרת ראשונה, לאחר מכן אברהם, ומתחיל גילויו של יצחק, שכמו שהזכרנו כבר, הגילוי שלו כבר התחיל בפרשה שעברה, בעיקר במדרגה הזאת של העקדה, אבל גם פה בפרשה מתחילים כל הסיפור הזה עליו, מתחיל גם פה. יצחק עוד מבטא לנו גם נקודה של מעלת הנישואים כמובן בישראל, שאברהם ש יודע שעיקר שמעלתו היא לא רק העובדה שהוא מאמין בהשם והוא בוטח בהשם, אלא אברהם הוא אמור ועשך לגוי גדול. כל הברכות של אברהם מתבטאות בלזרחה אתן את הארץ הזאת. השם אומר לאברהם כמו שראינו בסדום, כי ידעתי כי יצפה את בניו ויביטו אחריו לשמור את דרך השם. כל מהותו של אברהם זה היסוד, בניין היסודות שמכוחם ייווצר לאחר מכן עם ישראל, הגוי הגדול. ולכן גם פה אברהם יודע שעכשיו כשהוא מוליד את יצחק, הוא מוליד אותו בקדושה. ולכן אברהם יודע שכדי שיצחק לא רק יהיה קדוש מעצמו, אלא אנחנו גם צריך גם לשאת אישה שהיא מתאימה, לא. לכן אברהם מצווה, יודע שבבנות הארץ, אם זה בנות כנען, אם זה בנות הנר אשכול וממרא, אם זה בנתוף של אליעזר, לא מתאימות לקדושתו הזו של יצחק, ולכן אומר, כי אם ארצי תלך ותביא שם ממשפחתי ומבית אבי. כלומר שאברהם יודע שהאפשרות למצוא אישה שמתאימה לבניין בית ישראל זה מבית אבי, ולכן הוא שולח את אליעזר להביא אותו משם אישה. כן, אנחנו רואים פה שבאופן כללי זה נכון, שמזה נלמד הרבה דברים, שיש הרבה גם בהלכות אבן העזר, שאדם צריך לישא אישה הוגנת, אדם צריך לישא אישה שמיוחסת, אדם צריך לישא אישה כמו שחזל אומרים, שלהיות לך לאלוהים ולזרה אחריך, שאדם צריך לשאת אישה שהיא תוכל לקיים, שהזרע שיבלד לו ממנה יהיה בבחינה שיוכל לקיים, להיות לך לאלוקים. כלומר, שתהיה אישה שהבנים שיבלדו ממנה יהיו בנים שתוכל לשרות עליהם שכינה, שיוכלו להיות קשורים לאלוקות. לכן אדם צריך לישא אישה כמה שיותר הוגנת, מיוחסת. אבל, כן, אז זה באופן כללי בהלכות נישואי אישה. אצל יצחק זה פי כמה וכמה. הזכרתי מקודם שיצחק לא יצא מארץ ישראל. חז"ל אומרים בהמשך בפרשת תולדות שנראה, שכאשר היה רעב בארץ, אז יצחק, השם אמר ליצחק, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשור אמר אליך. ורשי שמה מביא שאתה עולה תמימה ואין חוץ על ארץ כדאי לך. שמה אנחנו רואים שהשם אמר לו את זה. אבל האם אברהם פה בפרשת חיי שרה, שגם אמר לאליעזר שאתה תלך תביא אישה לבני, וכאשר אליעזר שואל אותו, האם האישה לא תרצה לבוא, האם אשיב את בנך שמה? כביכול, מה עדיף? האם עדיף אישה טובה, מיוחסת, צדיקה, אלא שהיא לא רוצה לבוא לארץ, ואז עדיף לעזוב את הארץ ולקחת את יצחק לחוץ לארץ בשביל לשאת אישה? או עדיף לא, עדיף שישאר פה יצחק בארץ, וישא אישה באיכות פחותה יותר, אבל שישאר בארץ. לכל זאת השאלה, כאילו מה עדיף? נישואים עם אישה מיוחסת או ארץ ישראל? ואז אברהם מזהיר אותו, אישה אמר לך, פן תשיב את בני שמה. זה ממש אזהרה, אישה אמר לך. ואז הוא אומר לו, הבטחה, השם אלוקי השמיים וכולי, שאמר לי זרחה את הנתר, הוא ישתח מלאכו לפניך. ואם בפועל, ולכן אני בטוח, שההבטחה האלוקית תתקיים, וכן תצליח לקחת אישה משם, והיא תבוא לפה. ואם לא תובע אישה, אז בניקית המשפועד, רק את בני אל תשב שם, הוא חוזר עליו עוד פעם, רק בני אל תשב שם. טוב, ודאי שכמו שאמרנו, אברהם לא בטוח שהוא ידע את מה שהשם אמר ליצחק, שאתה עולה תמימה, ולכן אל חוץ על הארץ כדאי לך. יכול להיות שאברהם אמנם הקריב את יצחק לעקדה, אבל הוא לא בהכרח פה, גם אברהם ידע שהמציאות הזאת שהוא עולה את יצחק לעולה, יצרה בו מציאות שהוא, של קדושה כזאת שהוא נקרא עולה תמימה. אבל אברהם, מצד הדבקות שלו בארץ ישראל וקיום הבטחה אלוקית, יודע שבשום פנים ואופן יצחק לא יכול לצאת מחוץ לארץ. חז"ל אפילו אומרים בהמשך, רק את בני לא תשב שם, בני לא חוזר, אבל בן בני חוזר. כביכול לפי זה אולי אפילו אברהם, היה לו איזושהי רוח הקודש, נבואה, שזה לא מצב מוחלט שאסור לעזוב את ארץ ישראל, אלא יצחק לא. אבל יעקב כן יצא. גם אנחנו יודעים שלפי ההלכה, אדם שבאופן כללי אסור לצאת לארץ ישראל, אבל לכמה דברים מותר לצאת, כמו לשאת אישה, או ללמוד תורה, או כשיש רעב, אז זה מותר לצאת. כלומר, יש פה הלכות מיוחדות של יצחק. יש פה מציאות מיוחדת של יצחק, וכמו שאני אמרתי, ייתכן ולא בגלל שאברהם ידע שיצחק עולה תמימה. זה הקדוש ברוך הוא ידע, ואמר את זה ליצחק. אבל אולי אברהם לא ידע. אבל אברהם גם ראה ביצחק שיש בו קדושה גדולה, שיש בו מעלה גדולה, ולכן אברהם ידע שיצחק לא ראוי לצאת לחוץ לארץ, לא מתאים לחץ לארץ, או שגם אברהם ידע שבשביל קיום ההבטחה האלוקית, יצחק אסור לו לצאת לארץ מחוץ לארץ לחלוטין. אולי אפשר ללמוד מפה שיש הלכות כלליות, ויש הלכות לגדולים. יש הלכות כלליות, כמו שאמרנו. לעזוב את ארץ ישראל בנסיבות, לכמה סיבות, מותר לסיבות מצדיקות. ככלל אסור, לכל יהודי אמור להידבק בקדושת ארץ ישראל, אבל לא לעזוב אותה. אבל בשביל סיבות משמעותיות כמו נישואי אישה ולימוד תורה, אז מותר. אבל יש אנשים עליונים שיצחק הוא הדוגמה לזה. כלומר, ובאופן כללי זה נכון שיש כללים כאלה, שיש הלכות של צדיקים, של גדולים. ולצדיקים גדולים, גם אם כל ישראל לא מחויבים במצוות האלה, ואפילו להפך, אבל כמו שכתוב, יש הלכות, כמו שהמסילת ישרים מביא בתחילת פרישות, יש הלכות של פרושים. יש הלכות לכלל ישראל, ויש הלכות של פרושים. יש הלכות של חסידים. ולחסידים שהם במדרגה הזאת, כלפיהם, גם אם זה לא הלכה שהיא חיוב גמור, אבל החסידים האלה ולפרושים האלה, הם במדרגה הזאת, ומהם זה נטבע. הם כבר מחויבים לדבר הזה. זה סוג כזה של יצחק. יצחק הוא כזה קדוש עליון, צדיק עליון, ולגביו, גם אם דברים לאחרים מותר, אבל לגביו הוא, יש לו חיוב עם אחרים, זה מדרגה אחרת. ולגביו זה חיוב. זה לא שכיוון שזה לא חיוב של כולם, אפילו לא חיוב של תורה, לכן הוא יכול להקל בזה, אלא לגביו המדרגה הזאת שהוא נמצא בה, מטילה עליו חיוב וכאלה, שלגביו זה חיובים גמורים. כלומר, זה בחינתו של יצחק שהזכרנו מקודם. הנקודה הזאת אולי של יצחק, שהוא קדוש כזה גדול, כמו שהזכרנו, היא לא רק מתבטאת בעצמו, ואולי גם מתבטאת גם, אם הזכרנו שכמו שאברהם הוא משרה, הוא נותן, הוא מחדש את העולם, והוא נותן מציאות חדשה לעולם, והוא מייסד את כל עם ישראל על בסיס, כמו שהזכרנו מקודם, גם יצחק, המציאות של הקדושה שלו, היא מקנה כוח גדול, וזה רציתי אולי להזכיר בשתי בחינות. יש בחינה ש... אולי לומר שיצחק, מהרגע שהוא נולד, ובפרט גם בהמשך מהלך החיים שלו והעילוי שלו, שהוא עלה עד העקדה ואחריה, זה משרה קדושה לא רק בעצמו, אלא בכל הבחינה של ארץ ישראל, היא מתקדשת יותר. וזה אולי מתבטא לא רק בעצמו שאסור לו לצאת מארץ ישראל, והוא לא יצא מארץ ישראל, אלא גם כלפי אחרים. הרמב"ן במעשה סדום אומר, בסיפור של סדום, כותב שכל העונש הזה של סדום, הוא נובע ממעלת ארץ ישראל. כלומר, אם סדום או אנשים, עיר כמו סדום הייתה מתנהגת בהתנהגויות האלה בחוץ לארץ, לא היה קורה לה מה שקורה לה. אלא דווקא בגלל מעלת ארץ ישראל שהיא ארץ השם, לכן הנקודה, ההתנהגות הזאת של סדום שהיא חלק מארץ ישראל, היא פוגמת, היא לא ראויה למדרגת קדושת ארץ ישראל, ולכן סדום ננשה במה שננשה. כך כותב הרמב"ן.
כמו שסדום הייתה כארץ מצרים,
שהיא
שם כגן השם.
אז מה אתה שואל שלכן?
כאילו זה מעלת ארץ, כאילו, גם שם היה עדיין מעלת ארץ ישראל?
איפה?
בסדום.
בסדום היה לה מעלת ארץ ישראל, כן. אתה שואל מה ההשוואה שלה למצרים?
כן.
זה שאלה מה ההשוואה למצרים. האם מצרים היא גם נקראת כמו גן השם, אבל כאילו זה בא לבטא איזשהו, אולי דווקא בגלל ארץ ישראל, שהיה בה איזשהו שפע גדול שמכונה גן השם, שאולי גם במצרים היה איזשהו שפע, באותו זמן לפחות, שאולי גם היא הייתה שפע אלוקי, על ידי מה שהיה בה, לכן לא היה בה רעב, אבל היה בה שפע אלוקי גדול, שלפי זה נכון שזה נובע ממעלת ארץ ישראל, אבל בעצם היה בה איזושהי, היא הייתה חלק מארץ ישראל, ולכן היה בה את השפע הזה. אבל זה, היא ודאי שהיא חלק מארץ ישראל. אז אני רציתי אולי להוסיף על הרמב"ן ולומר, שהנקודה הזאת היא של העונש של סדום, הוא נבע, ואולי גם חלק, שנבע דווקא בגלל מעלתה של ישראל, לכן היא ננשה, נבע אולי מזה שיצחק נולד. כלומר, המציאות הזאת, אומנם שם זה עוד לפני שיצחק נולד, ששלושת המלאכים באו ואחד מהם בא לבשר על יצחק, ואחד מהם והשניים האחרים באו אחרי שבישרו, הם הלכו להפוך את סדום.
אבל בגלל שעבר נימוד, אז כאילו, אז יש אנשים יותר גבוהים מהמעלה הכלל ארצית.
אברהם. אז בגלל אברהם. יכול להיות. אולי זה גם וגם, אולי זה גם בגלל אברהם, שזה היה אחרי בית המילה שלו, אחרי שהוא נימול, אבל אני שאלתי למה המלאך שבישר על לידתו של יצחק היה צריך לבוא יחד עם המלאכים שבאו להפוך את סדום. או הפוך, למה המלאכים שבאו להפוך את סדום היו צריכים לעבור דרך אברהם, ומשם הם הלכו לסדום. למה, מה הקשר בין שלושת המלאכים האלה? אחד בא לבשר על יצחק, למה היו צריכים שלושתם לבוא ביחד? יש קשר בין הביסור על לידתו של יצחק ובין הפיכת סדום? למה הם באו ביחד? למה הם, לכאורה זה שתי אירועים שכל אחד עומד בפני עצמו? זה מה שאני שאלתי. אז על פי זה אולי רציתי לומר שכשיצחק מבשרים על הידתו של יצחק, אז זה בעצם גם אומר ש... אולי זה כמו שגם אמרתי מקודם, זה קשור גם לאברהם שנימול, זה אחר הברית המילה, לאחר שאברהם נימול, כמו שאמרנו שגם יצחק התבשר, יצחק נימול לשמונה, יש פה איזושהי קדושה ש... אברהם וכנל יצחק עתיד עתידים לגלות, ואז ארץ ישראל מתגלה יותר קדושתה, ולכן מי שלא מתאים למדרגת ישראל, הוא קורא לו מה שקורא לו. אחרי זה גם כן בהמשך על ישמעאל, שאחרי שיצחק נולד ועשו לו את הברית מילה, ואז שרה אומרת, כי לא יירש בעינם הזאת עם בני עם יצחק. כלומר, יש פה איזשהו מצב, כמו שברשב"י מופיע, לא זוכר איפה, שאומר שהם רבו על ירושת ארץ ישראל. מי זה שירש את ארץ ישראל? רש"י מביא את זה קצת. בכלל שאמרה כי לא יירש, משמע שישמעאל ויצחק רבו על ארץ ישראל, או שישמעאל אמר, מה אתם שמחים בלידתו של יצחק? הרי אני עתיד, אני הבכור, אני עתיד לירש פי שניים בארץ ישראל מאשר יצחק. כן, אבל יכול להיות שגם הגירוש של ישמעאל מארץ ישראל נבע מהעובדה שיצחק נולד, יצחק נימול לשמונה, גם חז"ל אומרים שברית המילה היא מהווה בסיס לירושת ארץ ישראל, כיוון שבברית המילה כתוב, כשהשם ציווה על הברית, ונתתי לך ולזרעך את ארץ מגוריך. כהמשך למצווה על הברית נאמר ש... ונתתי לך את הארץ מגוריך. אז חז"ל אומרים שבזכות הברית ישראל נוחלים את הארץ. אז אפשר אולי גם לומר שבזכות יצחק וברית המילה שלו בקדושתו, היא גם מגלה את קדושת הארץ, ולכן ישמעאל כבר לא מתאים להיות בארץ, לכן ישמעאל כבר מסולק מארץ ישראל. טוב, זה לגבי הנקודה הזאת של נישואי יצחק ומדרגתו של יצחק. יש פה, בתחילה של הפרשה הזה, כמו שהזכרנו, פטירתה של שרה, ובעיקר הפרשה מרחיבה בתיאור של קניין מערת המכפלה. כן, שאברהם קנה את המערה, מאפרון רצה את המערה, ביקש את המערה, ואז אפרון, כן, יש פה שלוש שלבים שבהתחלה הוא אמר, תנו לי אחוזת קבר, ואז הם אומרים לו, בכל מקום תוכל לקבור, ואז אברהם אומר, אני רוצה את המערה, ואז אפרון אומר לו, קח אותה במתנה, את המערה ואת השדה, ואז אברהם אומר, אני אשלם לך כסף מלא, ואז אפרון אומר, תן לי 400 שקל כסף, ואז אברהם נותן לאפרון 400 שקל כסף, ואז הסיכום, ויקום שדה אפרון אשר במכפלה, השדה ואמר אשר רבו לאברהם למקנה לעיני בני חד וכל באי אשר עירו. והרחם קבר אברהם יצרה אשתו אל מערת השדה המכפלה, והיה קום השדה ואמר אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מעיני בני חד. כן, אז כל הסיפור הזה, דיברנו בפעם שעברה, אני חושב, עוד לפני פעמיים, על הנושא של קניין ארץ ישראל. הזכרנו את הדיון על שארץ ישראל מוחזקת אליהם מאבותיהם, דיברנו איך היא מוחזקת על ידי ההליכה בארץ, על ידי הבטחת השם. כן, אבל פה אנחנו רואים שיש פה שלב יותר פרטי של קניין מערת המכפלה, שאברהם קונה אותו. הנקודה הזאת של הקניין של מערת המכפלה, הוא לא רק קניין מערת המכפלה, גרדה, הוא מהווה בדיני קניינים יסוד לקנייני קרקעות, ויסוד באופן כללי גם לקנייני אישה. כן, כמו שהגמרא לומדת מפה, הגמרא בקידושין לומדת מפה גם מצד אחד, יש עוד מקורות, אבל הגמרא גם מצד אחד לומדת, שקרקע נקנית על ידי כסף. כמו שאברהם אומר לאפרון, נתתי כסף הזה כך ממני. ואז אברהם נתן לאפרון את הכסף, ובעקבות נתינת הכסף, היה קומץ די אפרון לאברהם למקנה. מפה משמע ששדה נקנית בכסף. ככה הגמרא בקידושין קבע, ואומר לה הגמרא מביאה גם פסוק נוסף של שדות בכסף יקנו, פסוק בירמיהו גם כן, אבל גם הפסוק הזה מהווה בסיס לקניין כסף. ומכוח קניין הכסף הזה, גם מזה מקור לגם שאישה נקנית בכסף. שהגמרא בתחילת קידושין בפרק הראשון ששואלת מה המקור שאישה נקנית בכסף, שנאמר כי ייקח איש אישה, המילה קידושי אישה הם נקראים כיחה, וכיחה יקרי קניין, דכתיב נתתי כסף הזה דקח ממני, גמר כי ייקח כיחה מזדה אפרון, כתיב כי ייקח איש אישה, וכתיב נתתי כסף הזה דקח ממני, וכתיב השדה אשר קנה אברהם, מינה מסעדות בכסף יקנו. כן, אז רואים שהמקור של אם דיברנו על כך שאברהם מלמד אותנו, הוא היסוד של כל החיבור שלנו לקדושה, הוא היסוד שלנו לזכייה בארץ ישראל, הוא היסוד שלנו לברית עם הקדוש ברוך הוא על ידי ברית המילה. כן, עליכם שגם היסוד הבסיסי לקנייני הארץ ולקנייני אישה, שזה שני דברים מאוד מהותיים בחיים, שהרי באופן כללי ידע אנחנו נמצאים בארץ. כל המטרה שלנו זה להיות גוי אחד בארץ. המטרה שלנו שנהיה יהודים בארץ. אז הכל יהודי צריך מקום, צריך ארץ. כלל ישראל צריך ארץ, וזה זכיית אברהם בכללות ארץ ישראל, וכל אדם פרטי צריך ארץ. צריך מקום לקנות אותו, זה הנחלה. כל פרשת נחלות, שם ישראל זה הכוונה שכל יהודי יש לו נחלה בארץ ישראל. היינו כל יהודי 60 ריבו יש להם נחלה, כל יהודי יש לו 60 נחלה פרטית בארץ ישראל. כן, אז הקניין של קרקעות בארץ ישראל מתחיל מאברהם, שהוא לימד אותנו על כך ששדה נקנית בקרקע, שקרקע נקנית בכסף. ואחרי זה גם אישה. הנושא הזה שהזכרנו קודם את הנושא של בחירת האישה ליצחק, הנושא הזה של אישה שנקנית, שזה היסוד של כל בניין העולם, אדם מתחתן עם אישה, אדם מוליד בנים, כל הבריקת השם, כל המציאות של השם, זה זכר ונקבה אברהם, שאדם מתחתן עם אישה ובונה בית ובונה משפחה וממשיך את העולם. כן, היסוד של קניין אישה בכסף, גם הוא נלמד מאברהם. כן, אנחנו רואים שאברהם, ופה בנקודה הזאת של קניין מערת המכפלה, זה לא רק מלמד אותנו על הקניין הפרטי של מערת המכפלה בפני עצמה, אלא הוא גם היסוד אחרי זה למקור של כל קנייני קרקעות וקנייני נשים. יש פה איזשהו דבר שהערה מעניינת. האור החיים פה מעריך מאוד שאברהם, מי שירצה יראה אותו, אברהם דאג לכך שלא יהיה שום פיקפוק על הקנייה של מערת המכפלה. ולכן הוא כותב שאברהם עשה את הקנייה של מערת המכפלה עם כל החששות האפשריים, לא דיני הונאה, ולכן הוא עשה אותו, הוא כתב גם מתנה וגם כסף, כמו הוא הגדיר את זה כקניין חליפין, כדי שלא יהיה, כיוון שייתכן ואפרון אחרי זה איתן, לא ידעתי שזה כזה דבר יקר ומרומם, לכן הוא עשה את זה במתנה, שבמתנה אין הונאה, קניין חליפין אין בו הונאה, לא, הוא רצה בזה שזה לא ייתנו דין הבר מצרה, אז הוא עשה את זה לעיני כל בני חטא, הוא אחרי זה לא רצה שיהיה, האור החיים מברר שאברהם עשה את זה בצורה מושלמת. ויש נקודה אחת שאור החיים מאיר עליה, שזה נקודה הלכתית, למדנית מאוד לא פשוטה, שהגמרא בבבא בתרא בדף נ"ד כותבת, שגוי, ישראל שקונה קרקע מגוי, אז זה לא כמו ישראל שקונה קרקע מיהודי. אני אקרא את האור החיים, רק אני אקרא את הגמרא. האור החיים כותב פה, שכתוב שאחריכם קבר אברהם את שרה, ואחרי שאברהם קבר את שרה, ויקום השדה. פעמיים כתוב ויקום השדה, ויקום השדה. בהתחלה הוא נתן כסף. ויקום שדה עפרון לאברהם למקנה. אחרי קבר אברהם את שרה אשתו, ויקום השדה ואמרה לאחוזת קבר. למה זה פעמיים ויקום? אז הוא כותב ככה. הכתוב יקבל להודיע כי הייתה הקניין ככל משפטי הקניין והוא אומר ואחרי פירוש אחרי ששקל אברהם לפרון דמי המערה בזה סילק אפרון זכותו מעל הקרקע כמו שכתב הרמב״ם בהכפר קל לפסחות זכייה ומתנה וזה לשונו גוי מת שלקח אדמים סילק זכותו אבל ישראל לא קנה עד שיגיע שטר לידו ונמצאו נכסים אלו כנכסי מדבר שכל המחזיק בהם זכה הרי של יועיל נתינת הממון שלא נשאר לגוי זכות בה. ולזה תועיל לגמור הקנייה ביד אברהם באמצעות החזקה שיחזיק בה במשך קבר את שרה. אבל אם היה קובר את שרה קודם, הגם שהיה נותן אחר כך הכסף השדה, לא היה זוכה בניתנת הכסף לבדה, כנזכר בלא חזקה. אני ארחיב קצת בעניין הזה, שזה סוגיה מאוד מעניינת. אז נראה קצת בקיצור.
ביד המערכותה.
זה קשור, זה הקדמה לפני הסוגיה של דינא דמלכותא. נכון. למדתם את הסוגיה הזאת?
אני והחבות
שלי. יפה מאוד. כן, הגמרא אומרת, נכסי עובד ככבים אומר שמואל, נכסי עובד ככמרים כמדבר. כל המחזיק בהם זכה. מה פירוש? מה הייתה? מה? עובד ככבים מחימת וזוזה לידי הסטייל כלי. ישראל לא קל יד, מה תשתרה לידי? ילקח הרן כמדבר בכל המחזיק בהם זכה בהם. זה חידוש עצום. כלומר, אומרת הגמרא, שיהודי שנותן לגוי את הכסף, אז עדיין השדה לא נהיית שלו אוטומטית. אלא מה שהכסף הזה עושה, הוא גורם שחזקתו של הגוי, בעלותו של הגוי מסתלקת. הגוי סילק את עצמו. אבל עדיין זה לא נהיה שייך ליהודי. יש איזשהו שלב ביניים, אחרי שהוא נתן את הכסף, ולפני שהוא מקבל את השטר, בשלב הביניים הזה, השדה מוגדרת כאפקר. שהגוי יצא את זה, והישראל עדיין לא זכה. ואז אם איזה שהוא מישהו אחר יתפוס את השדה הזאת בשלב הביניים הזה, הוא יזכה בזה, בתור זוכה מן האפקר. רק כאשר הגוי ייתן לו שטר, אז יהיה שייך ליהודי. אז זה מצב מאוד מעניין. כלומר, באופן כללי, תמיד, אין שלב ביניים כזה, אלא תמיד זה באופן מיידי, ברגע שיש אדם נותן למישהו כסף לקנות משהו מסוים, אז באותו רגע, אם כסף קונה, אז הדבר עובר מהמוכר לקונה, אוטומטית. זה אוטומטית קורה. המוכר מקנה, והקונה קונה באותו רגע. אמנם יש דין כזה, וזה רש"י ותוספות תולים את זה בזה, וזה מחלוקת ראשונים, שכתוב בגמרא שלדוגמה שדה שנקנית בכסף, אבל הגמרא בקידושין כפף כותבת, שאם זה מקום שקונים בו, שקונים רק בשטר, כלומר שאנשים כמו היום לדוגמה בימינו, שאנשים לא סומכים על כסף, אלא יש טאבו. אנשים סומכים על כך שזה עובר בטאבו. אז עד שזה עובר בטאבו, זה לא נהיה שייך. גם אם נתנו כסף וגם אם כתבו שטר, זה לא נהיה שייך. לקונה עד שיכתבו בטאבו, כיוון שככה הנוהג של הקניינים. אז אותו דבר כותב הגמרא, אם זה במקום שכותבים שטרות, במקום שכותבים את השטר, לא קנה. כלומר, אם זה מקום שמקפידים לכתוב שטר, אחרי שכל מישהו מוכר כסף, כותבים שטר. שלא יהיה מצב בלי שטר, שהקונה יישאר בלי שטר בשדה, אז גם אם אדם נתן כסף, ולמרות שכסף קונה, אבל באופן כללי הכסף עדיין לא נחשב כקונה, עד שהוא יקבל את השטר. ואז זה יהיה שלו. אבל אומר הרשב"ם בדף נ"ד, שיהודי שקונה מישראל, זה לא כמו יהודי שקונה מגוי. יהודי שקונה מישראל, גם במקום שכותבים שטר, שהקניין הוא נגמר עד שנותנים את השטר, אז זה לא שברגע שהיהודי קיבל את הכסף, המוכר קיבל את הכסף, אז פקעה בעלותו. אלא עד שהוא לא נותן את הכס עד שהוא לא נותן את השטר, זה נשאר בבעלותו של הקונה, של המוכר. ברגע שהוא נותן את השטר, אז מתקיימת העברת הבעלות של מהמוכר לקונה. אבל לפני כן, המצב לפני כן זה נשאר של המוכר. נפקא מינה גם, שהם יכולים לחזור בהם כל אחד. אם המוכר ואם הקונה ירצו לחזור לפני כתיבת השטר, למרות שניתן הכסף, יכולים לחזור.
זה כשיהודי קונה מגוי?
לא, זה כשיהודי קונה מיהודי. יהודי קונה מיהודי במקום שהמנהג הוא שכותבים שטר, שהקניין לא נגמר עד כתיבת השטר. אז למרות שהעניין הוא של סמכה דייטי, שהקונה לא סומך את דעתו, אבל זה גורם לכך שגם הקניין לא בוצע עד העברה, עד כתיבת השטר. אבל לכן זה גם אומר שגם אצל המוכר זה נשאר שלו. אבל בגוי זה לא ככה. בגוי אנחנו אומרים שגם אם זה, אמרתי שיש הרשב"ם ותוספות מעמידים את זה במקום שגם כותבים שטר, לכן זה לא קורה, אבל אם אין החינם, אם זה מקום שלא כותבים שטר, לשיטתם, אז כן, שנותנים את הכסף, זה נהיה אוטומטית של היהודי, ככה שיטתם, למרות שבשיטת הרמב"ם, משמע שאפילו במקום שלא כותבים שטר, זה ככה, שלא כותבים שטר זה גם ככה, אצל גוי תמיד זה תלוי בשטר, אבל בגוי אני אומר, גם אם זה מקום שכותבים שטר, ברגע שהוא קיבל את הכסף, פקעה בעלותו. ונפקא מינה שהגוי לא יוכל לחזור בו. אי אפשר לחזור יותר אחרי נתינת הכסף. וגם אם הגוי אחרי זה יכתוב את השטר, אבל ברגע שנתן את הכסף נגמר הסיפור. ועכשיו, לכן זה מה שיוצר את שלב הביניים. שהיהודי, שלפי כל הראשונים, הוא לא שם חדייטי בגלל שהגוי ממנסים, ולכן הוא חושש מזה. לכן הוא לא רוצה לקנות עד שיבוא אליו השטר. אף פי שזה שהוא לא רוצה לקנות, בעצם גרם לו להחליש את כוחו. זה אפשר למישהו אחר לקחת את הקרקע, ושזה יהיה שלו, של הקונה, של התופס. כלומר, יש פה מצב ביניים שהיהודי מצד אחד לטובתו, הקונה, לא רוצה שהמחר ייגמר עד שהוא יקבל שטר, זה לטובתו. כמה שהוא רוצה שהגוי לא אחרי זה פתאום מחר לו את זה, ואחרי זה פתאום יגיד לו, יאנוס אותו ויקח לו את זה. אז הוא רוצה שטר. מצד שני, הרצון שלו להבטיח את עצמו כדי שיהיה לו שטר, כדי הכסף שלו ללריק, גורם לכך שעכשיו יש מצב ביניים שמאפשר ליהודי, למישהו אחר להיכנס באמצע, לקחת את השדה, והיא תהיה שלו.
הוא לא צריך לשלם
על זה? זה מחלוקת ראשונים. יש מחלוקת ראשונים שנוגעת לשתי נקודות. א', האם היהודי התופס צריך לשלם לו? יש ראשונים, הראש שאומר שהוא לא צריך לשלם לו, ויש ראשונים, שזה שיטת הרמב״ם, שיטת הרח, שיטת רבנו יונה, שכן צריך לשלם לו. מאיזה דין זה? יש כמה הסברים מאיזה דין זה. מחלוקת ראשונים. יש עוד דיון, האם היהודי השני נקרא רשע, כמו אני מהפך בחררה. יש שיטת הרבנו יונה ועוד כאלה שאומרים שהוא נקרא רשע, ככה רשב"ם, אבל הראש אומר שהוא גם לא נקרא רשע.
בסדר גמור.
הוא בסדר, כיוון שהלכתית הוא בסדר, אז הוא בסדר. הוא לא רשע, והוא לא צריך שלם. זה הראש באמת יצא לו... כלומר, זה הלכתית. אני איש הלוכה. לפי הלוכה זה ככה, אז זה ככה. לא סתם זה. אחרי זה, יש אפילו... התוספות אומר, שאם אחרי זה היהודי שהפסיד, הולך לגוי, ואומר, תשמע, תראה מה קרה לי. הוא לקח לי את זה, תחזור, תעשה משהו, כל נתתי לך את הכסף רק בשביל שזה יהיה שלי, עכשיו זה לא שלי, תעשה משהו עם זה, ואז הגוי הזה מנצל את הכוח שלו, והולך לקחת את זה מהיהודי, אז הוא מגדירים אותו כמויסר. את אותו אחד שקנה.
זה רק הראש או כל המורה
לזה? מה?
רק הראש אומר את זה או כולם?
הראש אומר את זה, והטור פוסק את זה גם. אני ראיתי את הראש ואת הטור, אבל יכול להיות שיש עוד כמה ראשונים. לא ראיתי את כל הראשונים על הסוגיה. בכל אופן, הראשונים פה אומרים ש... תוספות אומר, שלומדים את זה, מאיפה לומדים קניין כסף? תוספות אומר, ובבית קרובי יחימת הזוז על ידי ישראל כלי, היינו משים, דמצינו בבית קרובי מקניין כסף, באפרון. אז ברור שכשגוי מקבל כסף, כתבו בגמרא, בחימת הזוז על ידי ישראל כלי. למה? כיוון שקניין כסף מועיל לגוי. מאיפה אתה יודע שקניין כסף מועיל מגוי? אומר תוספות מאפרון. ראינו שם שעל ידי קניין הכסף, השדה עברה לאברהם. אמנם, מה שהחיים כתב, שאחרי זה אפרון, שאלכן, אחרי נתינת הכסף, זה עדיין לא נהיה של אברהם. עד מתי? עד שהוא קבר את שרה. ואחרי שהוא קבר את שרה, ויקום השדה והמראה אשר בו. זה גם מחלוקת ראשונים. אם אדם עושה חזקה אחרי זה, אם אדם נתן כסף, ועשה אחרי זה חזקה, אם זה מועיל או לא מועיל.
בלי שטר.
בלי שטר. יש ראשונים שאומרים, כיוון שכל הסברה, שאתה אמרת למה היהודי לא רוצה לקנות, כיוון שהוא לא, הוא יודע שהוא רוצה לסמוך שהקנייה שלו תהיה מעוגנת על ידי שטר, ולכן זה העומדן דת, שהוא לא רוצה לקנות רק על ידי כסף, אז גם אם עושה חזקה, אבל עדיין אין לו שטר. הוא רוצה שטר. אז יוצא פה אבסורד, שמישהו אחר אם יעשה חזקה, יקנה. אבל היהודי, המחזיק, יותר גרוע ממישהו אחר שאצלו, אם הוא יעשה חזקה, לא תקנה. אז מה שאור החיים כתב, שכשהוא קבר את ה... שאברהם קבר את היצרה, זה נהיה שלו, כמה שהיה, זה בדין חזקה, אברהם לא כתוב שהוא כתב שטר, אלא אם כן נגיד שהשטר, זה לא שטר מכר שהוא קיבל מאפרון, אלא השטר זה ספר התורה. התורה היא העדות שלנו, היא כמו שטר, כל הבעי העולם יודעים שזה שלנו, לא השטר שאפרון כתב אותו. או שהיה שטר, אבל זה לא כתוב אצלנו פה, שחוץ מהכסף היה גם שטר.
וגם שם כולם ראו.
מה?
שם כולם ראו, אז אין את החשש של...
כולם ראו את נתינת הכסף, וזה בתור עדים. טוב, נכון, אבל הרי חז"ל אומרים, למה צריך, למה כולם רוצים שטר? כיוון שמה יהיה כאשר העדים לא יהיו פה? מה יהיה כאשר העדים ימותו? וכן אדם עושה שיהיה שטר. ראיה שהשטר הוא ביטוח, שגם אם לא העדים, ככה הוא תלוי בעדים. וכן אדם עושה שטר בשדות, הוא לא סומך. אלא אם כן עברו 3 שנים. שזה חזקת קרקעות. אבל הראש כותב, הטור הבין בראש, וזה גם מחלוקת ראשונים, שמה שיש דעות שחזקה לא עוזרת, אלא אם כן יהיה שטר, זה רק אם הוא עושה חזקה בתור שזה שדה שלי. כלומר, אם אני נתתי כסף, עכשיו אני יושב בשדה כיוון שהרי נתתי כסף וזה שלי, אז חזקה כזאת היא לא מועילה. אבל אם הוא במחשבתו, עושה חזקה בתור קניין מהפקר. הוא יודע את הדין, הוא יודע שעל ידי כסף זה לא מעביר בעלות, אלא רק שטר, אבל הוא עושה חזקה לא בתור ביילים שנתתי את הכסף, אלא הוא עושה חזקה בתור, אני יודע שזה הפקר, ומדין קניין מהפקר אני קונה, אז גם הראש מסכים שזה יועיל. ככה הטור כותב. הטור כותב אפילו דבר חריף, שאם אדם לא עשה את זה ככה, אלא ישב בשדה ואפילו כמה שנים, הוא לא ידע. הוא נתן כסף, ואחרי זה ישב בבית, ולא עשה כלום, וחשב שזה שלו, אז הוא לא קנה את השדה, ויכול לבוא מישהו אחר כמה שנים, להחזיק בבית, ולהוציא את הבעל הבית מהבית שלו, ככה הטור כותב. כמה שלא קנית את זה. אפילו שבן אדם יושב בבית.
הוא יושב, מחזיק בבית.
הוא נתן כסף. והוא יושב בבית, גר בבית 10 שנים. אז זה לא חזקה, כיוון שחזקה לפי הבנתו, לא מועילה. גם אם הוא שיפץ את הבית, אבל זה לא מועיל. כיוון שרק שטר מועיל לפי השיטות של הראשונים שחזקה לא מועיל. אז רק אם הוא... אם הוא עושה, אז יכול מישהו אחר לבוא ולקחת זה שלי, תלמיד חוכם כזה, שיודע את הדין, ואז הוא יכול להוציא אותו מהבית שלו. זה פילי פלוי. טוב, יש פה איזה חידוש עצום, שכל זה מבוסס על עומדן דעת כזה, אבל יש פה איזשהו גדר כזה, גדר הלכתי שהוא קשה. שבאמת, שבאופן כללי, כאילו אנחנו אומרים שבקניינים בדרך כלל, מה שאמרתי שאתה תמיד המוכר, תמיד זה באופן אוטומטי, כשיש קניין מחר, אז המוכר והקונה זה באותו נקודה. וגם כמו שאמרנו, גם כאשר יש בשדה במקום שיש כותבים שטר, אז הוא נותן את הכסף, ואחרי זה שטר, אבל עד נתינת השטר, כביכול הקניין נשאר עדיין פה, כלומר שה... הקניין נגמר על ידי השטר, ועכשיו על ידי נתינת השטר, עד אז בעצם כל אחד יכול לחזור בו, כמו שעדיין לא נגמר, כלומר ביהודי, יש פה איזשהו יסוד שהגמרא שפשטן אומר אותו בתחילת קידושין, בעלות היא לא עוברת בעברת בעלות, בעצם יש פה איזשהו שיתוף פעולה בין המוכר והקונה. כלומר, המוכר הוא מקנה והקונה הוא קונה. כלומר, פעולת הקניין, שאם יש רצון של המוכר להקנות ויש מוכנות של הקונה לקנות, אבל גם אם הקונה קונה, אבל הקונה, הרצון של המוכר להקנות זה לא רק איזשהו סוג של הסכמה, אלא הרצון של המוכר להקנות היא גם חלק מפעולת הקנייה של העברת הבעלות לקונה. כלומר, זה לא שכאילו המוכר הוא מפקיר והקונה קונה מן ההפקר, אלא המוכר, יש פה דעת מקנה, המוכר מתכוון להקנות והקונה מתכוון לקנות, ואז בתהליך הקניין זה איזשהו מפגש כזה שדעת המקנה והרצון של והמייסה הקניין של הקונה לקנות נפגשים כאחד, ואז הבעלות עוברת. ואולי זה גם תלוי כל קניין לפי עניינו, שיש קניינים שהפעולה של המוכר יותר, יש קניינים שהפעולה של הקונה פחות. יש לפעמים מצבים שרק המוקנה קונה, לדוגמה שיש מושג של דעת מקנה, יש מושג של אצל קטן שאין לו כוח קנייה, אבל אחרים יכולים להקנות לקטן, אבל הרי קטן לא יכול לקנות, אז איך אחרים זוכים לקטן? פה רואים שיש איזושהי אפשרות להקנות כאשר כל הפעולה נעשית על ידי המקנה. המקנה, על ידי הרצון שלו להקנות, הוא מעביר את הבעלות לקונה, למרות שהקונה הוא לא יכול לעשות פעולת קניין. אז זה רואים שהפעולה כולה נגמרת על ידי הקונה. בקידוש לדוגמה יש יסוד של הר"ן שאומר שבקידוש, כיוון שיש דין כי ייקח איש אישה ולא כי תיקח אישה לאיש, אז הר"ן מבין בנדרים שאישה לא יכולה להכניס את עצמה לרשות הבעל, כיוון שזה יש דין של כי ייקח ולא כי תיקח. אז אם האישה תהיה חלק מהעברת מהקידושים, שהיא תהיה חלק מזה שהיא מכניסה את עצמה לרשות בעלה, כמו בכל קניין, אז זה כי ייקח ולא כי תיקח, זה חיסרון בקידושים. לכן הר"ן אומר יסוד כזה בדיני קידושים, שבקידושים האישה כאילו היא מפקירה את עצמה, כאילו מפקירה את עצמה, והבעל כאילו קונה אותה מן ההפקר. ככה הר"ן אומר. כאילו האישה מפקירה את עצמה לפני בעלה, ואז הוא קונה אותה. כדי שיהיה כי ייקח. והיא לא חלק מהעברת הבעלות כמו שיש בכל מקח וממכר. מה?
למה צריך אז כסף אם היא יכולה להפקיר את עצמה? לא צריך לשלם לכסף.
נכון, זה שאלה אם הכסף הוא זה שמאפשר לה, זה החקירה של המושתן, האם הכסף הוא מאפשר לה, הוא גורם לה להפקיר את עצמה, או שהכסף הוא רק עושה את הפעולה של הכנסה לבעלות. אבל היא מפקירה את עצמה מזה שהיא מסכימה, ששואלים את האישה, את מסכימה להתחתן איתו? היא אומרת כן, זה, על ידי זה היא, כביכול זה השלב כאילו שהיא מפקירה את עצמה לפני בעלה ומאפשרת לו להכניס אותה לרשותו. כן, אז זה מה שאנחנו מוצאים בקידונים. פה אצל גוי, רואים שיש פה איזשהו משהו מיוחד כזה, שאצל גוי, מה שהחזל אומרים פה בעקבות, אם זה נובע מענן סעדי שיהודי לא רוצה, או שזה חיסרון בגוי, שאצל גוי, זה לא ככה. אצל גוי, כשהוא יהודי נותן כסף לגוי, אז כמו שהגמרא שמואל אומר, הבעלות לא נגמרת פה. הבעלות נשארת שלו, למרות שיש שיטת ראשונים, שיטת הראש שאומר, שאם היהודי, הישראל אומר לגוי, אני לא רוצה על ידי השטר, אני רוצה שזה ייקנה עכשיו, אז יש דעה שבראשונים שזה מועיל. כמה שהיהודי אמר, אני לא רוצה. למרות שיש לי לכאורה ענן סעדה, אבל פה היהודי אומר, אני רוצה שעל ידי הכסף ייגמר הקניין. כן, אבל פה אנחנו רואים בסיפור הזה, בסתמה, שהגוי, מה שזה פועל הכסף אצלו, זה רק להוציא את הבעלות שלו מהשדה, ואז היהודי, זה נכנס לאיזשהו מצב ביניים, ואז היהודי מכניס את זה לרשותו, על ידי השטר או על ידי הכסף. כן, השטר הזה גם צריך להגיד שהשטר הזה זה לא שטר קניין. גם אם הגוי כותב אחרי זה שטר, זה לכאורה לא שטר קניין. יש בכלל מחלוקת האם גוי יכול להקנות בשטר, תוספות סובר שלו והרמב"ם סובר שכן, אבל נעזוב את זה. עכשיו, אולי זה גם קשור לכל היסוד של מערת המכפלה. השאלה אם זה היה במערת המכפלה. כלומר, במערת המכפלה, יש בזוהר הסבר אחד כזה, שמסבירים ש... שאפרון, אברהם ביקש מאפרון רק את המערה. ואפרון אומר לו, קח לך את המערה ואת השדה. למה אפרון הוא כזה נדיב פתאום? אברהם ביקש מערה בשביל לקבור. אבל למה אפרון אומר, קח את המערה, קח את השדה, קח את כל העץ בכל גבול הסביב? מה אפרון רוצה ככה? אז בזוהר כתוב שלאפרון, כל המערה והשדה הזה, הוא לא ראה שם כלום. זה היה שדה בור, שדה חושך, שדה כלום. השדה הזאת הייתה מגונה בעיניו, זנוחה בעיניו, הוא ממש שנה אותה. הוא לא רצה אותה. ואברהם רצה אותה. למה אברהם רצה אותה? למה אברהם רצה דווקא את המערת המכפלה אשר בקצה השדה הוא? כי אברהם ידע שהמערה הזאת היא מערה קדושה. היא מערה שהיא פתח גן עדן. היא מערה ששם קבורים אדם הראשון וחווה. כשחזל אומרים שאברהם אחרי שהוא, כשבאו אליו המלאכים, אז אחד הכבש רץ ועבר מרץ אחריו, והכבש נכנס לתוך המערה, ואז אברהם ראה את המערה. כלומר, אברהם ידע שהמערה הזאת היא מערה עליונה, היא פתח גן עדן. ואברהם חזל, בזוהר כתוב שאברהם מריח, הוא היה תמיד מריח, מאז הוא קבע את המקום הזה למקום תפילתו. וכשהוא היה בא למקום הזה, הוא ריח שם ריחות, שריח זה דבר שהנשמה נהנית מהו, הוא ריח שם ריחות עליונים. כלומר, במערה הזאת היה איזשהו חיבור לעולמות השמיים, שרק אברהם ידע מזה. והזוהר כותב משפט מאוד מהותי, שאין הדבר מתגלה אלא לבעליו. כלומר, לאפרון, השדה הזאת היא חושך, היא לא שווה כלום, היא אפס, היא כלום. כיוון שבאמת גוי לא יכול להבין דבר כזה. גוי באופן כללי, וכל הגויים לא יכולים להבין את הדבר כזה. רק הבעלים יכולים להבין את הדבר הזה. וזה מה שבעצם גורם לכך שבעצם אברהם הוא הבעלים על השדה הזאת. עוד לפני שאברהם קנה את השדה, השדה הזאת בעצם היא שייכת לאברהם, בגלל שכל המושגים של הקדושה של השדה שייכים למישהו שייך לעולם הקודש. אברהם שהוא שייך לעולם הקודש, הוא הבעלים האמיתיים של השדה. כרגע באופן מקרי השדה התגלגלה להיות בידיו של אפרון, אבל זה לא אמיתי. השדה, האמיתיות של המקום התגלה לבעליו. ולכן אברהם שהוא נותן את הכסף לאפרון, אפילו לפי זה, זה לא ממש כסף קניין. למרות שאמרנו שזה היסוד של קניינים. זה רק כסף כדי לסלק את האחיזה החיצונית של אפרון מהמקום הזה, שזה לא שייך לו. אבל המקום הזה באופן אמיתי שייך לאברהם, כמה שהוא הבעלים שלו, כמה שאברהם הוא שייך לקודש. לכן גם אברהם רואה את כל הנקודת של הקודש הזה של השדה. אותו דבר זה נכון, זה נאמר גם על, הזוהר אומר את זה גם על הבכורה של שיעקב לקח מעשיו, גם על הגורן שדוד לקח מארוונה, שבאופן כללי המקום מתגלה ושייך לבעליו. ולנו זה שייך עם כל ארץ ישראל. כלומר, קדושת ארץ ישראל ומעלת ארץ ישראל מתגלית רק לעם ישראל הקדוש, שהם שייכים לקודש. הם רואים את הרוחניות, את הקדושה שיש בארץ ישראל בכלל, ובוודאי במקומות הקדושים בפרט, שאם זה מקום הר הבית, ואם זה מערת המכפלה וקבר יוסף. אבל אומות העולם, שהם אולי יודעים שלעם ישראל זה מקום קדוש, ומזה מנסים לאחוז בזה, אבל בעצם לא שייכים לקדושה הזאת. כלומר שמי ששייך אליו, הוא זה שרואה את הקדושה הזאת, ובאופן אמיתי גם אין מעלת המקום מתגלה, אלא לבעליה שזה עם ישראל בכללותו.